השיעור ליוטט יער בשנה פשוטה, בפרק ממטט. השיעור מתחיל בדף סמכתט, עמוד א', שתי שורות אחרונות של העמוד במילים ובזה יובן. השיעור מסתיים בדף עין, עמוד א', שלוש שורות הראשונות של העמוד במילים בייחודו התברך קנה.
ובזה, על פי יסוד הדברים שאמרנו כרגע, יובן טוב טעם ודעת, נבין על ידי זה בצורה טובה, בצורה נעימה, בצורה מופלאה, נבין דבר מעניין. לתקנת חכמים שתקנו ברכות קריאת שמע, חכמים תקנו, הרי יש מצוות עשה מדאורייתא לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום, שחרית ובערבית, זה המצווה שכתובה בתורה. באו חכמי ישראל, אנשי כנסת הגדולה, ותקנו ברכות קריאת שמע. מה זה ברכות קריאת שמע? איפה נמצאים ברכות קריאת שמע? לפני קריאת שמע. יש לנו בשחרית שתי ברכות לפני קריאת שמע, שזה ברכת יוצר אור וברכת אהבת עולם. ויש לנו גם בערבית שתי ברכות לפני קריאת שמע, ברכת המעריב ערבים והאוהב תומו ישראל. שתי הברכות שיש לפני קריאת שמע. קוראים להם ברכות קריאת שמע, זה השם שלהם. שאלת השאלה, הוא אומר כך, שתקנו ברכות קריאת שמע, שתיים לפניה, שתי ברכות לפני קריאת שמע, חולי, מה זה חולי? וגם בערב, הוא לא מתכוון לשתיים לאחריה, כי הוא הולך לדבר כאן רק על השתיים לפניה. גם בערב, שתיים לפניה בבוקר, ושתיים לפניה בערב. שאלת השאלה, דלכאורה, אין להם שייכות כלל עם קריאת שמע. מה הקשר בין הברכות הללו לקריאת שמע? למה אתה קורא לזה ברכות קריאת שמע? תיקח למשל ברכת תפילין. מה זה ברכת תפילין? שוקת ישענו במצוות הארץ ציוונו להניח תפילין. ברכת התורה זה שוקת ישענו במצוות הארץ ציוונו על העניין של תורה, על מזוזה. על פי ההיגיון, אם יש לנו ברכה שנקראת ברכת קריאת שמע, איך היינו מצפים שיהיה הניסוח של הברכה של קריאת שמע? השקיש שלנו במצוות הארץ ציוונו לקרוא את שמה, או על קריאת שמה, לפי הנוסח שצריך. למה? קודם כל, אין כזה ברכה, אין כזה ברכה. ומצד שני, אומרים איזה שתי ברכות שבכלל לא מזכירים שמה את קריאת שמה. מדברים שמה על המלאכים, על השרפים, על יציאת מצרים, על אהבת השם, כל מיני עניינים חשובים. ואיך קוראים לזה? ברכות קריאת שמע. מה זה קשור? למה זה נקרא ברכות קריאת שמע? מה הקשר בין הברכות הללו להיקרא ברכות קריאת שמע? לכאורה אין להם שייכות כלל עם קריאת שמע. כמו שכתב הרשב"א ושאר פוסקים. הרשב"א כותב, זה מופיע בבית יוסף. הבית יוסף מביא, שמביא להלכה. מה מביא להלכה? שאם אדם קרא קריאת שמע בזמן לפני התפילה, קרא את כל קריאת שמע, מי שמע ישראל עד אמת, ואחרי זה הוא בא להתפלל, כבר עבר זמן קריאת שמע. אומר מביא שם בית יוסף את דעת הרשב"א, שהוא אומר את ברכות קריאת שמע בלי קריאת שמע. איך הוא אומר? מה הוכחה מזה? אם ברכות קריאת שמע, כי למה אומר את זה בלי קריאת שמע? כי כבר אמר קריאת שמע לפני זה בזמן. אז מה הוכחה מזה? שאם ברכות קריאת שמע זה ברכות של קריאת שמע, אז אם כבר קראתי את קריאת שמע, אז מה הטעם להגיד את הברכות קריאת שמע? אז למה הוא מביא הבית יוסף להלכה שתקרא את הברכות קריאת שמע בלי קריאת שמע? אז מה הוא מביא, מה הוכחה מזה? שלכאורה על פי ניגלה, על פי פשט, הברכות הללו אין להם לכאורה שום קשר לקריאת שמע. אז אם כך מתגברת השאלה, אז למה קוראים להם ברכות קריאת שמע? בוא נביא עוד דוגמה. המשנה אומרת במסכת ברכות, מה קורה עם אדם, יש שם סדר, מתי אדם צריך לקרוא קריאת שמע? מה הזמן? מתי סוף זמן קריאת שמע? כתוב קריאת שמע של שחרית, מתי סוף זמנה? עד שלוש שעות. מה אומרת המשנה מיד אחר כך? קורה מכאן ואילך, אם אדם קרא את קריאת שמע אחרי שעבר הזמן של סוף זמן קריאת שמע, 11 בבוקר הוא יתעורר וקורא קריאת שמע, הוא קיים מצוות קריאת שמע באותו בוקר?
לא,
לא, עבר הזמן. מה אומרת המשנה? לא יפסיד כאדם הקורא בתורה. מה זה לא יפסיד? מה זה לא הפסיד? הרי קריאת שמה הוא כן הפסיד. מה זה לא הפסיד? אומר הבר תנורה, שהוא מסביר את המשנה, אומר הוא לא הפסיד, את מה הוא לא הפסיד? שהוא יכול לקרוא את ברכות קריאת שמה, זה הוא יכול. אם הוא מתפלל ב-11, את ברכות קריאת שמה הוא יכול להגיד, אבל קריאת שמה הוא כבר הפסיד. אז גם פה רואים אותו דבר. את קריאת שמה הפסדת כבר. אז מה נבר? אבל אומרת המשנה, את ברכות קריאת שמה לא הפסדת. שוב רואים מפה שברכת קריאת שמה וקריאת שמה לכאורה אין להם שייכות. אז אם כך נשאלת השאלה, למה קוראים לזה את ברכות קריאת שמה? מה זה קשור? ולמה קוראים אותם ברכות קריאת שמה? שאלה נוספת הוא שואל, ולמה תקנו אותם לפניה דווקא? אתה כבר כן רוצה לקרוא לזה ברכות קריאת שמה? לא יודע למה. למה לפניה? אם זה היה ברכה של אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין, אז צריך לקרוא את זה לפני. אבל אם אנחנו רואים שזה לא שייך, אז תגיד זה אחרי, למה צריך להגיד לפני? מה זה קשור? עונה אדמו"ר הזקן שכל הנושא שלמדנו בכל רצף הפרקים הללו, זה יובן רק על פי מה שלמדנו, נבין את העניין הזה. בלי כל מה שלמדנו עד עכשיו, באמת זה לא מובן. אין לזה הבנה. אבל מי שלמד וטניה את הפרקים מבב, ממדי, נוחת, עד ממתת עד פה, נבין את זה. עכשיו כן נבין את זה. איך נבין את זה? אז אומר כך. אלא משום שעיקר קריאת שמה, מה העיקר של קריאת שמה? מה המטרה של קריאת שמה? לקיים בכל לבבך. עיקר קריאת שמה זה ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. זה העיקר של קריאת שמה, זה המטרה של קריאת שמה. מה זה נקרא ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך? מה זה בכל לבבך? אומרת הגמרא בסוף מסכת ברכות, מה זה בכל לבבך? בשני צריך. מה זה בשני צריך? אז בדרך כלל איך מסבירים? ברוב הפעמים שכתוב בשני צריך, איך מסבירים? מה זה בשני צריך? לא, מה זה שני צריך? זה ברור, יצר הטוב ויצר הרע, ברור. מה זה נקרא ואהבת בשני צריך? בדרך כלל איך מסבירים? מה זה נקרא לאהוב את הקדוש ברוך הוא בשני יצריך? מה הכוונה? הפוש לאהוב אותו עם שני היצרים. נכון, זה קודם כל זה הפשט בגמרא. הגמרא שם אומרת שחייב אדם לברך על הטובה, על הרעה, כשם שהוא מברך על הרעה. זה הפשט, זה המקום באמת איפה שזה כתוב בגמרא, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך, נכון? לאהוב את הבורא גם שטוב לך גם שרע, זה הפשט בגמרא. אחר כך איך הם מסבירים קצת יותר, מה זה ואהבת בשני יצריך? מה זה בכל לבבך בשני יצריך? שלא רק היצר הטוב שלך יאהב את הקדוש ברוך הוא, אלא תצליח גם להפוך את היצר הרע שלך שגם הוא יאהב את הקדוש ברוך הוא. ככה מסבירים בדרך כלל את ההבנה הפנימית בזה. פה אדמו"ר הזקן מביא פירוש אחר. אתה יודע מה זה בשני יצריך? מה זה בשני יצריך? דהיינו, דהיינו, אתה יודע מה כאן הכוונה? לעמוד נגד כל מונע מאהבת השם. בשני צריך הכוונה, אם היצר הטוב, אתה לוקח אותו בדרך. היצר הרע מפריע, אז מה אתה עושה איתו כשהוא מפריע? אל תתפעל ממנו, תמשיך הלאה. תאהוב את הבורא, איך הוא הגיע לפירוש הזה? אז הוא אומר, מאוד פשוט. בוא נראה את המשך הפסוק. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. בוא נראה, מה זה בכל מאודיך? מה מסבירים על זה בגמרא? בכל ממונך. מה זה בכל נפשך? אפילו נוטל את נפשך. מסירות נפש. אז מה הפשט בכל נפשך? אפילו שאתה, זה מתנגש עם נפשך, אהבת השם בנפשך יש כאן התנגשות, אז מה צריך להיות אהבה שלך? תגיד לנפשך שלום, ותאהב את הבורא. מה זה בכל מאודיך? אפילו שאהבת השם והכסף שלך זה התנגשות, או שאתה אוהב את הכסף שלך או שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. אז מה תגיד לכסף שלך? שלום, ואני אוהב את הקדוש ברוך הוא. אומר אדמו"ר הזקן את הדבר בראשון. מה זה בכל לבבך בשני יצריך? היצר הרע מפריע לך, אז תגיד לו שלום ותאהב את הקדוש ברוך הוא. על פי זה הוא מסביר. זאת אומרת, היצר הרע מפריע לך, תצמצם את עצמך, שים אותו הצידה. כמו שאמרנו קודם, הוא עוד לא מסביר כמה זה קשור לברכות קריאת שמע, עוד מעט נסיים. אז אל תתייחס אליו. אל תתייחס אליו. אי הוא משתולל, אז בדיוק ייזכר אדם כמה עם הפנים לפנים. מה הפירוש? אם הוא יתבונן, הוא חייב כאן להתבונן במשהו. להתבוננות זה באמת קשה, הוא משתולל, כמו שאתה אומר. אבל חייב כל הזמן להתבונן. הרי אותו אחד שמבקש ממני כרגע לעשות את רצונו, כמה הוא עשה בשבילי? כמה הוא עושה עכשיו בשבילי? ומהצד, לא, קדוש ברוך הוא, כמה הוא עושה בשבילי? מהצד עומד איזה יצר הרע ואומר לי, תעזוב. בטבע, בעולם, מישהו שעושה בשבילך בלי גבול. ויהיה מצב שהוא מבקש ממך משהו. ומי שיומד מהצד, אני אומר, תגרות, תעזוב, אל תשים לב אליו. אבל אתה יודע שאותו אחד עשה בשבילך הכל. אז על מי תסתכל? על אותו אחד שאומר לך, אל תשים לב, או שאתה תעשה הכל בשביל אותו אחד שעשה בשבילך הכל. זה הרי הטבע האדם. האדם מתבנן אותו דבר, הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו, את עצמו בשבילך כל כך הרבה, כדי לברוא אותך. אז מה אם היצר הרע אומר לך לא, אבל כמה עם הפנים לפנים, זה באמת צריך להיות התבוננות. עוד רגע נקרא את השורה הבאה, עוד נקרא, עוד שורה, זה עוד תוספת. חס ושלום, עוד תוספת, וציפיתי לשאלה הזו, אז עוד מה נדבר. עוד תוספת, עוד מילה אחת. אבל לא ציפיתי שזה יבוא ממך דווקא. על כל פנים, אז הוא אומר ככה, דהיינו, קודם כל אומר, דהיינו, לעמוד נגד כל מונע מאהבת השם. נקודה, סיימנו עניין אחד. אם אומרים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, וחכמים אומרים בגמרא מה זה בכל לבבך, בשני יצריך, אז מה הפירוש בשני יצריך? שאם היצר הרע מפריע לך לאהבת השם, אז מה אתה צריך לעשות? להגיד ליצר הרע, אני לא שם לב, אני עושה כרגע מה שצריך. נקודה. עכשיו הוא אומר עוד פירוש, ולבבך, הרי יש עוד פירוש בלבבך. בנוסף לפירוש של הגמרא שלבבך זה יצריך, יש עוד פירוש בלבבך. מה הפירוש השני בלבבך? דבר שאתה אוהב עם כל הלב. מהו הדבר שאדם אוהב עם כל הלב? צריך לאהוב עם כל הלב, כן, אם זה לא קיים אז צריך ללכת לטיפול, אבל נורמלי זה צריך להיות. ולבבך אין האישה וילדיה. אומרת לנו התורה כשזה מנגד לתורה ומצוות, אז הוא צריך לעשות את רצון השם. כאן חייב לומר משפט שאתה מיד רוצה לשאול, אבל השאלה שלך תהיה יותר חדה, שנקרא עוד שלוש שורות, ואז השאלה תהיה יותר חדה, ואז אני אגיד את המשפט. אז אומר כך, מה זה לבבך? למה אומרים לבבך עם האישה וילדיה? שלבבו של אדם קשורה בהן בטבעו. הטבע של אדם שהוא קשור בכל ליבו למשפחה שלו. כאן בא אבל דבר מעניין, אדם חושב שהוא אוהב את האישה וילדיה כי זה הטבע שלו. אז אומר אדמו"ר הזקן, תדע לך, כמו שאמרו רז"ל על פסוק, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אומרים חז"ל, הוא אמר ויהי זו אישה, הוא ציווה ויעמוד אילו בנים. אומרים הגמרא דבר מדהים, זה שאדם אוהב את הילדים שלו, אוהב את אשתו בטבע, מה זה הטבע? אם הקדוש ברוך הוא משאיר את זה לטבע, הוא לאו דווקא היה אוהב את הילדים שלו. הוא אמר ויהי, הקדוש ברוך הוא קבע וטבע בטבע של האדם שיהיה לו אהבה לאשתו. הוא ציווה ויעמוד, הוא ציווה והטביע באדם כזה טבע שיהיה לו אהבה לילדים. אם אין לבן אדם את זה, אז זה אומר שהוא מנגד לטבע שהבורא יחדיר בו. אז קודם כל מי שנתן לבן אדם את הטבע הזה זה הקדוש ברוך הוא, ואותו הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לך בטבע את האהבה הזו, ועל פי תורה זה צריך להיות ככה. על פי תורה אדם חייב לעשות בשבילם הכל, נכון? בלי גבול. ונפשך ומעודך, מה זה? כמשמעו, חיי ומזוני, כמו שאמרנו, החיים שלך, הכסף שלך. אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מעודך, מה זה נקרא? להפקיר הכל בשביל אהבת השם. כמובן, כאן צריך לתת עברה מאוד חשובה, שלא ייקחו את הדברים כפשוטו. זה לא בערב אבל מוגבל, זה כפשוטו, זה לא בערב, זה לא מוגבל, רק מה? אדם קרוב אצל עצמו, ולפעמים הוא חושב שהוא מפקיר את האישה וילדיה בשביל הקדוש ברוך הוא. הוא חושב שזה בשביל הקדוש ברוך הוא, הוא יגיד, כתוב להפקיר הכל בשביל זה. בשביל זה אדם צריך לא להיות פרא אדם, ולדעת שיקבל את ההדרכה הנכונה, מתי הוא צריך לא ללכת לשיעור תורה בשביל האישה וילדיה, ומתי הוא כן צריך ללכת לשיעור תורה ולא לשמוע על האישה וילדיה. זאת אומרת, צריך אדם שנאמר עשה לך רב, ולדעת מתי ואיך לעשות את הדברים בצורה נכונה, ולא איך שבא לו. כי אם האדם יעשה איך שבא לו, אז הוא לאו דווקא יעשה את הדברים הנכונים. כי זה הקדוש ברוך הוא משתמש בביטוי הזה. מה זה בכל מעודך? מה זה בכל ממונך? להפקיר את כל ממונך בשביל אהבת השם. מה זה נקרא בכל נפשך? להפקיר את החיים, נוטל את נפשך בשביל אהבת השם. אז גם בלבבך זה אותו דבר, הקדוש ברוך הוא קבע כך. אבל לעשות את זה באופן כזה שהבן אדם גם מפקיר את עצמו בשביל זה, הוא מוכן לשלם, לא כמו אותו אחד שאשתו קמה בלילה להכין את התינוק, והיא קמה 8 פעמים בלילה והוא בכלל לא שומע, בשביל להכין אותו עוד הפעם ועוד הפעם. אז הוא בא הביתה ואומר לאשתו, הרב אמר וציווה, והוא סיפר בשיעור שכשהתינוק אוכל, לפני שהוא אוכל צריך לטול לו ידיים כל פעם. קם מהשינה, צריך לטול לו ידיים. כל פעם שקמים מהשינה, עוד הפעם לקום, לקחת את הספר, לטול לתינוק את הידיים. נו, בשביל האישה שהיא קמה באמצע לה להכין את התינוק, בקושי מצליחה לקום, בקושי לוקחת אותו, עוד לקחת אותו לטול ידיים, מה המסע שהוא הפיל עליה? כי האישה לא ידעה מה, איך יוצאים מהדבר, הרב אמר. אז היא הלכה, היא שואלת הרב, קיצו הרב אמר לבעל, קודם כל מה שאני אומר זה נכון, צריך לטול ידיים, אבל זה הבעל צריך לעשות. כל פעם הוא צריך לקום, ליצול ידיים, ואז לדאוג שהאישה תכין את זה. מאוד קל להפקיר את הכל ולהגיד, הכתוב בהלכה שצריך ליצול ידיים, אז שהיא תעשה. זה לא נקרא להפקיר, זה נקרא לנהוג בהפקרות.
אבל הוא צריך לבוא לעבוד.
על כל פנים, הנקודה היא שברור שאדם צריך לדעת בדיוק, כמו שיהיה באותו תחום, שזה יהיה נוגע לממונו, והוא יפקיר את ממונו, שם הוא יפציל לשוף פעמיים, ילך לרב 8 פעמים, האם הוא צריך להפקיר את ממונו גם עכשיו? האם הוא חייב עכשיו לקנות דווקא תפילים מהודרות ולהפקיר עוד כמה מאות שקלים בשביל זה? אולי הוא יכול להסתפק במשהו זול, בואו יתחיל לדקדק ולשאול. אז גם כשמדובר באישה וילדיה, שגם ישאל באותו מידה לפחות כמו בממונו, האם צריך באמת גם אז להפקיר או לא. אבל ברור שמתי שצריך, אז צריך, כי ככה התורה אומרת. על כל פנים, זה המטרה של קריאת שמע. אדם צריך לדעת שזה המטרה. ואיך מגיעים למטרה הזו? יש לפני זה ברכות קריאת שמע. והנקודה שבעזרת השם נלמד ונעריך בעזרת השם בהמשך, כל ברכות קריאת שמע, מה זה? פרק ממחת וממצאת בתניה. מה שמסופר בברכות קריאת שמע בעריכות, זה שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו בשביל לברוא אותנו ובשביל לעזור לנו. זה כל ברכות קריאת שמע כמו שיעריך בהמשך. אז אם כך, מספרים בברכות קריאת שמע שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו בשבילנו, ומיד אחר כך אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך. לכן זה נקרא ברכות קריאת שמע. כי אם לא תגיד את ברכות קריאת שמע לפני קריאת שמע, אז מה פתאום, סתם להתחיל באמצע היום ואהבת בכל לבבך, מה פתאום שאני אעשה? מה פתאום שאני אקדיש? מה פתאום שאני אפקיר? לכן מקדימים לפני זה הקדמה ארוכה, וכל ההקדמה ארוכה זה הפרקים הללו, שהקדוש ברוך הוא עושה בשבילנו את הכל. ואז שנבין את זה, אז אנחנו גם נעשה בשבילו יותר מהכל, רק כדי לחבר ולקשר את הכל הקדוש ברוך הוא.
ואיך יבוא האדם החומרי למידה זו? איך יכול אדם חומרי, אדם שמה שמעניין אותו בדרך כלל זה החומר, זה הגשמיות, זה העניינים של העולם, ופתאום אתה אומר לו אתה צריך להגיע לכזו רמה שהחומר לא מעניין אותך? מה מעניין אותך? אלוקות. מעניין אותך רוחניות, וכשיש התנגשות בין החומריות לרוחניות, אתה אומר אני שם את החומריות הצידה ומתחבר למטרה. איך יבוא האדם החומרי למידה זו? איך אדם חומרי יגיע לכזו רמה? לקח סדרו תחילה ברכות, ברכות צריך להיות כאן ברכת, תיקון בלוח התיקון של התניה, כי הרי זה ברכה לשון יחיד, הוא מסביר כל ברכה בנפרד. לקח סדרו תחילה ברכת יוצר אור. לכן יש גם את הברכות הללו שמסבירים לנו את העניין, ויש סדר מסודר בברכות. הוא אומר את הלשון, תחילה זה ברכת יוצר אור, ולאחר מכן ברכת אהבת עולם. למה דווקא בסדר הזה?
למה לא אפשר? למה לא להתחיל? הפוך, מה זה משנה אם נגיד קודם ברכת אהבת עולם או נגיד קודם ברכת יוצר אור? הוא אומר לא, זה תחילה. למה תחילה? כי כל הרעיון בנוי על איזה סדר. הרעיון בנוי על כך ששלב ראשון תבין כמה הוא גדול, ושלב שני תבין כמה למרות שהוא גדול הוא יורד אליך ואומר שאתה עיקר. אז לכן ההבנה צריכה לבוא בסדר הזה. אז הברכה הראשונה בעיקר מדברת על החלק הראשון, כמה הוא גדול. למרות שכפי שנראה בהמשך, גם בברכה הראשונה מרומז כבר עד כמה אנחנו חשובים. אבל זה רק מרומז שם, נראה בהמשך. אבל עיקר העיקרים, הכותרת של הברכה הראשונה, כמה הוא גדול, כמה גדולים הברואים שלו. לכן הוא אומר, לכך סדרו תחילה, מה הדבר הראשון? ברכת יוצר אור. אז בוא נלמד על ברכת יוצר אור. מה כתוב בברכת יוצר אור? בתפילה היהודי מתכוון למילים שהוא אומר, אז הוא מוביל אותו למטרה. העניין הזה של אהבת השם מופיע בברכת, בקריאת שמה, אז חכמי ישראל, קריאת שמה מופיע בתורה. הברכות זה תקנה של חכמי ישראל. אבל חכמי ישראל ראו שעם ישראל רואה מה שכתוב בתורה, אבל המילים שכתובים בתורה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, זה מילים גבוהות. מה פתאום, איך ככה, מי הרחוב, מי המיטה, מי העולם, פתאום ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. מה החיבור, מה הגשר? אמרו החכמים, ניתן ליהודי איזשהו גשר להגיע למטרה. והגשר המוביל למטרה זה ההתבוננות במה שנאמר בברכות קריאת שמה. אז מה כתוב בברכה הראשונה של יוצר אור? זאת אומרת, ושם נאמר, מה כתוב שם? נאמר ונשנה באריכות. בברכה הראשונה כתוב, וכתוב פעם שנייה, ובאריכות גדולה, עניין וסדר המלאכים העומדים ברום עולם. בברכה הראשונה של יוצר אור, מי שמכיר את התפילה, יש לנו, מתחיל להיות עכשיו, הקדוש ברוך הוא מספרים, קודם כל יש קטע ראשון שאומרים מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, זה הקטע הראשון. מיד בקטע השני הוא אומר, אתה ריבונו של עולם משתבח שמך יוצר משרתים. אתה יוצר את המלאכים שהם נקראים משרתים. ואז מתחילים לתאר את אותם מלאכים שהם כולם עומדים ברום עולם. זה מיד בהתחלה, זה מה אומר. העומדים ברום עולם. המלאכים עומדים ברוממות של הבריאה. כי הרי יש מלאכים שנקראים שרפים, שנזכיר את השם שלהם בהמשך, והם נמצאים בעולם הכי עליון, הם נמצאים בעולם הבריאה. יש מלאכים נמוכים יותר שנקראים חיות הקודש, והם נמצאים בעולם היצירה. ויש מלאכים שנקראים אופנים, והם נמצאים בעולם העשייה. אז זה אומר, המלאכים הרי נמצאים ברום עולם, המלאכים נמצאים ברוממות של הבריאה. ומה הם עושים ברום עולם? מה כתוב בהמשך? ומשמיעים בהירה יחד בכל דברי אלוקים חיים ומלך עולם. זאת אומרת, המלאכים מתארים פה בתפילה איך שהמלאכים שנמצאים ברום עולם, מה הם עושים? להודיע גדולתו של הקדוש ברוך הוא. המלאכים מספרים בעבודה שלהם את הגדולה של בורא עולם. איך שכולם, אנחנו מספרים פה בתפילה, איך שכולם, איך שכל המלאכים בתהילים לאורו יתברך. אנחנו מספרים שכל המלאכים בתהילים לגמרי, עוד דקה, בתהילים לגמרי לאור האלוקי. הם בתהילים, זאת אומרת הם משיגים בהבנתם את גדולתו של הבורא, וההשגה שלהם בגדולה של האור האלוקי גורם להם להתבטל על האור האלוקי הזה. ולכן, מכיוון שהם בתהילים, ומשמיעים בעירה, ככה זה ציטוט פשוט מהתפילה, ומשמיעים בעירה יחד בכל דברי אלוקים חיים וכולי כל העריכות, ומקדישים, זה הסיום של הקטע, ומקדישים וממלכים, אז הוא אומר ומקדישים וכולי, ואז מה כתוב בקטע הבא, את שם, הקל, המלך הגדול וכולי, ואומרים בעירה, זה הסיום של הקטע הבא, קדוש וכולי, קדוש, 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 השם צבקות, מלוא כל הארץ כבודו. מה בעצם אומרים המלאכים? בדרך כלל, כשאנחנו שומעים שהמלאכים מכריזים הכרזה, והם אומרים, הם מתבטלים והם משמיעים וכולי, ובסוף הם אומרים משהו. עד הקטע ואומרים בעירה,
עוד לא פירט בדיוק מה הם אומרים. הם פותחים את פיהם בקדושה, בתארה, בשירה, בזמרה וכו', אבל מה הם אומרים? אז סוף סוף מגיעים לשורה התחתונה. מה הם אומרים? קדוש, קדוש, קדוש. בדרך כלל, כשאנחנו רואים את הביטוי הזה, שהמלאך אומר קדוש, אנחנו יכולים להבין, בטעות אולי, שבזה שהמלאכים אומרים קדוש, הם בעצם מספרים ומגדירים מהי גדולתו של הבורא. מהי גדולתו? שהוא קדוש, קדוש וכו', ככה אפשר להבין.
השאלה אם הבורא צריך את זה,
שכל
הזמן יגידו לו...
זה עוד עניין, הוא ברא אותם, הוא צריך את זה בשבילנו. הוא ברא אותם, ונתן להם את היכולת לומר את זה. זה הכל בשביל שאנחנו נשב פה, ונראה את כל, ונתבונן מכל הגדולה הזו, ונסיק מזה מסקנה המתבקשת לאחר מכן, שאם יש כל כך הרבה מלאכים והכל, והם כל כך, בכל זאת בורא עולם, לא מתפעל מכל זה. אומר, את זה בעצם אני לא צריך. את מי אני צריך? את אותו יהודי שמתמודד עם היצרים שלו, והוא יתגבר עליהם. זה בעצם המסקנה של כל זה. אבל לפני שנגיע למסקנה, נחזור רגע למה שהתחלנו. כשהמלאך אומר קדוש, מה הוא בעצם אומר במילה קדוש? האם יכולים לחשוב שהמלאך בעצם בזה מביע משהו? הוא אומר. המילה קדוש מספרת משהו. אולי לחזק את מה שאני כרגע אומר באולי שזה הכוונה. יש סיפור בנביא על אותה אישה שבא אליה, היה עובר אלישע הנביא, השונמית, היה עובר אלישע הנביא אצלהם בבית. אז אומרת אותה אישה לבעלה, הרי עובר אלינו מפעם לפעם איש גדול, והוא איש קדוש שעובר עלינו תמיד, אז נעצנה עליית קיר קטנה וכו'. אז מה היא בעצם, איך היא מתארת את האדם? היא אומרת, הרי בא אלינו אדם והוא קדוש, ככה היא אומרת. אז הגמרא מביאה את הפסוק הזה, והגמרא מיד שואלת, היא אמרה שהוא קדוש? מאיפה היא ידעה שהוא קדוש? זאת אומרת, במילה קדוש היא הרי מתארת משהו. במה היא התבטא קדושתו? ואז מביאה הגמרא שתי דעות, למשל, דעה ראשונה בגמרא, שהיא ראתה שאף פעם אין זבוב שאף מעל האוכל. שהוא אוכל, היא פשוט רואה שזה שונה אצל כולם, הזבובים עפים, אצלו אפילו לא מתקרבים. היא רואה, ואז מביאה הגמרא עוד דוגמה. מה רואים מזה? שלפעמים, כשמביעים את הביטוי קדוש על מישהו, אז זה אומר משהו. אז אפשר לשאול, במה התכוונת? במה מתבטא קדושתו? היינו לפי זה יכולים לחשוב גם פה? שהמלאכים אומרים קדוש, קדוש, אז הם לכאורה אומרים משהו, ואז צריך לעצור ולשאול אותם, מה כוונתכם שהוא קדוש? במה בא לידי ביטוי הקדושה? תתחילו לתאר, לפרט. בא אדמור הזקן ומוסיף כאן משפט ואומר, כלומר, אל תיתן לחשוב שפה המילה קדוש באה לתאר משהו. להגדיר משהו, לא. כלומר, אתה יודע מה כאן הפירוש של המילה קדוש? מה מתכוונים המלאכים פה כשהם אומרים קדוש? שהוא מובדל מהם. פה המלאכים אומרים קדוש במובן מובדל, מופרש. הוא קדוש, 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 הוא מובדל ומופרש ומרומה מאיתנו, ואין לנו שום תפיסה ושום משגה ושום הגדרה בגדולה שלו. ואינו מתלבש בהם בבחינת גילוי. המלאכים אומרים כמה שאנחנו רוחניים, כמה שאנחנו מרוממים. השרפים עומדים ואומרים את זה בעולם מאוד נעלה שנקרא בתורת הקבלה והחסידות עולם הבריאה. עולם מאוד נעלה. והמלאכים נמצאים ברמה הזו ואומרים, אבל קדוש זה למעלה מהשגתנו. ומיד המלאכים אומרים, קדוש, 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 השם צבקות, זאת אומרת, ביחס אלינו קדוש. מה סיום המשפט? מלוא כל הארץ כבודו. מיד השרפים אומרים, אבל אנחנו כן יודעים איפה הוא נמצא. אנחנו לא יכולים לתפוס אותו. אנחנו לא יכולים בכלל להגיע לכלום. אנחנו אפס. אבל יש לנו כן את המידע איפה הוא נמצא. מלוא כל הארץ כבודו. מה זה ארץ? כתוב בפנימיות התורה שארץ הכוונה היא כנסת ישראל למעלה וישראל למטה. שורש נשמות ישראל נקרא כנסת ישראל, נקרא ארץ. עם ישראל פה למטה נקרא ארץ. יש לזה ביור ארוך, מי שירצה, בתחילת ספר תורה אור של אדמו"ר הזקן בפרשת בראשית, יש שם ביור למה עם ישראל נקרא הארץ, לא כאן המקום. אבל אומרים המלאכים, וזה כבר בברכה הראשונה אנחנו רואים כמה גדולים המלאכים, כמה גדול הביטול שלהם, ומיד הם אומרים, אבל בעצם איפה נמצא כבודו של בורא עולם? אצל עם ישראל. זה אומרים איזה מלאכים הכי גבוהים. מי הם המלאכים הכי גבוהים שהזכרנו קודם את שמם? השרפים. ומה כתוב מיד אחר כך? שיש מלאכים שנמצאים בעולם נמוך יותר, בעולם היצירה יש מלאכים שקוראים להם חיות הקודש. עולם עוד יותר נמוך, יש לנו מלאכים שנקראים אופנים, נמצאים בעולם העשייה. המלאכים הנמוכים יותר, אין להם בכלל יכולת אפילו להשיג את מה שהשרפים משיגים. זה, כמה שהשרפים אומרים שאנחנו רואים כמה הוא נעלה מאיתנו, אבל לפחות הם יודעים ומרגישים שהוא נעלה מהם, האופנים וחיות הקודש גם זה אין להם, הם יותר נמוכים גם זה. אז זה הסיום. והאופנים וחיות הקודש, מה הם אומרים? ברעש גדול מתנסים לעומת השרפים, לעומתם משבחים ואומרים, מה הם אומרים? ברוך כבוד השם ממקומו. מה הם מתכוונים? בואו נראה את הלשון בתניה. וכן האופנים וחיות הקודש ברעש גדול וכו', ברוך כבוד השם ממקומו. מה מתכוונים בזה לומר אותם אלה שנקראים אופנים וחיות הקודש? לפי שאין יודעים ומשיגים מקומו. האופנים אומרים ברוך, ברוך, מה פירוש המילה ברוך? מלשון המשכה, הברכה, שימשך כבוד השם. מאיפה? ממקומו, איפה שנמצא. אנחנו אפילו לא יכולים לתאר, אפילו לא יכולים להגיד קדוש. ממקומו זה כינוי מבחינה דקדוקית נסתר, איפה שהוא, לא יודעים אפילו. השרפים עוד יכולים על משהו לומר, אנחנו רואים, הנה הוא שם, אבל הוא נשגב מאיתנו. האופנים וחיות הקודש, גם את זה הם לא יכולים לומר, אלא מה הם אומרים? ממקומו, איפה שהוא נמצא, אנחנו אפילו לא יכולים להשיג אותו. וכמו שכתוב, כי הוא לבדו מרום וקדוש. אז ברכה הראשונה, לפני קריאת שמע, אם רק נתבונן מה אנחנו אומרים, לכאורה זה יכול לתת לנו הרחבת המוחים עד כמה גדולה היצירה של בורא עולם. כמה יצירה גדולה, כמה עולמות ישנם, כמה מלאכים ישנם, גם להם אין השגה בגדולה שלה. אז אם לנבראים כאלה גדולים אין השגה, זה כמו שאם ילד קטן יעמוד מול דבר ויגיד, אני לא מבין, מה אני רואה פה? לא מבין. ופתאום הוא יראה שלידו עומד אדם מבוגר, חכם גדול, נראה הדור, ואותו אחד אומר, לא מבין מה קורה פה, לא מבין. ברגע שהילד רואה שהגדול אומר לא מבין, אז גדולת הדבר מתרוממת אצלו בעין ארוך. הוא אומר, מילא, אני אמרתי לא מבין, אני ילד קטן, אני לא מבין כי אני קטן, אבל אולי אם הייתי גדול יותר הייתי מבין. אני רואה שגם אותו אחד שהוא חכם וגדול והדור, וגם הוא אומר, לא מבין מה קורה פה, סימן שהדבר שקורה פה הוא כל כך גדול, הוא כל כך נעלה. זה מה שכל אחד אומר בברכת יוצר אור. הוא אומר, הרי גדולתו של בורא עולם היא אין סוף. אפילו המלאכים הגדולים ביותר שנקראים שרפים אומרים שמבחינתם זה קדוש, 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 זה מובדל, אין להם השגה. יחס אלינו הם מרוממים, נכון? קדוש זה יכול להיות יחסית, ביחס למי? אנחנו אומרים את זה, אומרים הם קדושים, הם נעלים מאיתנו. והם אומרים, הם שמנהלים מאיתנו, כמו שאמר לך במשל כרגע, והם שמנהלים מאיתנו אומרים שהוא קדוש קדוש. אז כמה הוא אינסוף? ואחרי כל זה צריך להגיע עכשיו תחנה הבאה. אחרי כל זה באים לברכה השנייה, ומה אומרת הברכה השנייה? הגדלות הזו, האינסוף הזה, בחר במי? בכל אחד מאלה שיושב כאן, בכל אחד מעם ישראל. במה הוא בחר? במעשים הקטנים שאנחנו נעשה, בהתמודדויות הקטנות שאנחנו נעמוד בהן, בזה הוא רוצה, בזה הוא בחר. עד כמה אם כך נתחיל להעריך את הצמצום הגדול שבורא עולם עשה כביכול בשבילנו? האין סוף המרחב הגדול הזה, את כל זה כביכול הוא שם הצידה בשביל מי? מה בעצם המטרה שלו? זה עם ישראל. נראה עכשיו את ההמשך. אז אם כך, זה הסיכום של הברכה הראשונה. אחרי שאנחנו ראינו את הברכה הראשונה, עכשיו נגיע לתחנה השנייה, שזה בעצם המטרה. אז הוא אומר, ואחר כך, אחרי שהבנו את העניין בברכה הראשונה, מה הבנו בברכה הראשונה? כמה הוא גדול, כמה הוא נפלא, כמה המלאכים לא משיגים אותו. ואחר כך ברכה השנייה, מה אומרת הברכה השנייה? אז הוא מצטט, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו. אלו המילים הראשונות של הברכה השנייה. אז הוא מסביר, כלומר, מה המשמעות של המילים הללו? הוא אומר, תחשוב מה אתה אומר פה. עוד מעט הוא יסביר את המילים יותר מפורט. אבל הוא אומר, כלומר, שהניח כל צבא מעלה הקדושים. יש לו צבא מעלה, יש לו צבא אדיר של מלאכים קדושים, והניח כל צבא מעלה. הניח, זאת אומרת, לא זה המטרה, לא בשביל זה הוא עשה את כל סדר ההשתלשלות. וישרה שכינתו עלינו, את השכינה הקדושה הוא ישרה עלינו, על עם ישראל, להיות נקרא אלוקינו. הוא כביכול אומר, אני רוצה ששמי יהיה עליכם, שאתם תגידו אני האלוקים שלכם, אלוקינו, הוא שלי.
הוא גם אלוקי כל הנבראים.
בוודאי, אבל ביחס אישי זה נאמר רק על עם ישראל. ביחס לכל הברואים, מלך העולם. אבל לומר, כמו שאומרים בכל ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זאת אומרת ודאי שהוא מלך של כל העולם, אבל אלוקינו, היה על זה עריכות, ולמדנו את זה בשיעורים קודמים בפרק, בסוף בפרק ממווה וממזיין, למה יש פסוק שאומרים את זה כל יום שמתחילים תפילת העמידה, אומרים ברוך אתה השם אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אז שאלנו, מה זה אלוקי אברהם? הוא אלוקים של כולם. מה, למה אתה מפרד דווקא? אז מה היה הביור שם? שכיוון שאברהם, יצחק ויעקב, בהנהגה שלהם, היום יומית, 24 שעות כל החיים, היו קשורים לרצון האלוקי ב-100%, זאת אומרת שהיה, והיה מוצדק לומר, הוא אלוקי אברהם. כי אברהם במעשה שלו, ובהנהגה שלו, ייצג את האלוקים בכל פרט. אז אותו הדבר צריך כל אחד לדאוג שיהיה גם אלוקינו, שאתה במעשים שלך תייצג את הבורא כרגע בכל פרט, כמובן אם אתה עושה מה שצריך לעשות. אבל בורא עולם מאפשר לך להיות קשור אליו באופן כזה שהוא יגיד אלוקינו, שאנחנו נגיד הוא אלוקינו. זה הדגש כאן, כלומר שהניח כל צבא מעלה הקדושים וישרה שכינתו עלינו להיות נקרא אלוקינו כמו אלוקי אברהם חולי כנל. הוא מרמז למה שכרגע הזכרתי לכם מפרק מנזיין. והיינו, עכשיו נחזור למילה הראשונה, אהבת. למה הקדוש ברוך הוא הניח את כל צבא מעלה ואומר אני רוצה את עם ישראל? אהבת, כי הוא אוהב אותנו. כיוון שהוא אוהב אותנו, זה הרי אהבה דוחק את הבשר. מכיוון, הזכרנו כבר שיעור הקודם יותר בעריכות, שיש אהבה מאוד גדולה לשני, אתה מוכן לדחוק את עצמך בשביל לאפשר שגם לא יהיה מקום. כן? כי כמו הביטוי הידוע, כי יש מקום בלב, יש מקום גם על הספסל וגם בבית וגם בכל מקום. למה? כי אהבה דוחק את הבשר. כביכול הקדוש ברוך הוא אותו דבר, הוא אוהב אותנו, אז כביכול הוא צמצם את עצמו ואמר אני מצמצם את עצמי בשבילם. ולכן נקרא אהבת עולם. המשפט הזה אהבת עולם יש לה הרבה פירושים, והרבה מקומות מסבירים את זה בצורה כזו, בצורה כזו. פה הוא מביא פירוש חדש למילים אהבת עולם. מה זה אהבת עולם? הוא כל...
שבגלל אהבתו הגדולה אלינו, אז הוא כביכול מכניס את עצמו לבחינה שנקראת עולם. מה הכוונה עולם? עולם שהיא בחינת צמצום אורו הגדול, הבלתי תכלית. האור האלוקי שהוא לא מוגבל בשום צורה, ומה הקדוש ברוך הוא כרגע עושה בשבילנו? להתלבש מבחינת גבול. הקדוש ברוך הוא מלביש את האור הגדול לגבול הנקרא עולם. ולמה הוא עושה את זה? בעבור אהבת עמו ישראל. כי הוא אוהב אותנו, וזה התוכן של הברכה הזו. ולמה הוא אוהב אותנו? כמו שהוא יביא מהמשך הלשון בברכה של תכלית הכל הוא כדי לקרובה מליו, להיכלל בייחודו ואחדותו יתברך, כדי שהיהודי יהיה קרוב לבורא ויהיה כלול באחדותו של הבורא, הוא יהיה אחד עם הבורא. זהו שכתוב, זה הדיוק בתחילת הברכה שאומרים, חמלה גדולה ויתירה, כמו שההמשך הוא, חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו. מה הכוונה גדולה ויתירה? יתירה ממה? פירוש? כשהוא אומר יתירה הוא הרי בא לומר את זה יחסית למשהו. אז הוא אומר יתירה על קרבת אלוקים שבכל צבא מעלה. שבכל צבא מעלה. צבא מעלה הקדוש ברוך הוא קרוב אליהם. אבל כמו שהוא אמר קודם, שאצל צבא מעלה הוא מובדל מהם. הוא לא מתלבש בהם בגילוי. לכן הם אומרים קדוש. ואילו אצלנו זה יתירה, זה יותר מאשר בכל צבא מעלה. כמו שאומרים בהמשך הברכה, אנחנו מצטט כמה קטעים מהסיום של ברכת קריאת שמה. ובנו ובחרת מכל עם ולשון. וכשאומרים ובנו ובחרת, זה דווקא יהודי כפי שהוא נמצא כאן בעולם הזה. כמו שידוע שבמילים בחירה ובנו ובחרת, למה זה מתייחס? הוא הגוף, הקדוש ברוך הוא בחר בגוף החומרי. ומה ההוכחה שזה דווקא בגוף החומרי? כי הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם. ומכיוון שהגוף דומה לגוף של גוי, פה שייך לומר בחירה. כי ידוע שבחירה זה רק בין שני דברים שהם זהים. לעומת אותה נשמה של היהודי, אין לו מקביל, אין דומה לו. אז לא היה שייך להתבטא בניסוח בחירה, אתה בחרתנו. הבחירה היא על הגוף שנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם. כמו שממשיך אחר כך, אנחנו אומרים בהמשך הברכה, וקירבתנו חול וחולי, כמו שכתוב, וקירבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה, ומה המטרה? להודות וחולי. מה הכוונה להודות? הוא פירוש הודעה. מה בדיוק המשמעות של להודות תתבהר במקום אחר. והסיום של הברכה הוא ליחדך חולי. ליחדך ולהבא את שמך, זה הסיום של הברכה. שזה בעצם תכלית העניין. כמו שאמר קודם, שהכל זה כדי להכליל אותנו בייחודו ואחדותו יתברך. זה מה שהוא אומר, להיכלל בייחודו יתברך כנעל.